בתורת הרבי יש הרבה שיחות שהן אותו מהלך, וכאשר למדים את השיחה ובנוסף אליה מתבוננים בשיחות נוספות הקשורות לאותה שיחה, זה גם מוסיף עשירות בהבנה וגם נותן עומק יותר בהבנת אותה השיחה. בשיעור שלפנינו, אז בעזרת השם, נלמד נקודות נוספות שמבוארות בשיחות אחרות, שעל פי זה תתווסף הבנה בשיחה הזאת. השיחה מדברת על המעיל של הכהן הגדול. התורה אומרת על המעיל לא יקרע. מבאר על זה רעשי, מה זה לא יקרע? לא יקרע כדי שלא יקרע, וקוראו עובר בלב, שזה ממניין לוין שבתורה. אז הרבן לכאורה שואל, יש פה שני פירושים הופכיים. הפירוש הראשון מסביר שלא יקרע כדי שלא יקרע, זה נתינת טעם. מצד שני, הפירוש השני, רש"י מסביר שהקורא עובר בלב. אז זה שני פירושים ממש הופכיים. אז הרבן מסביר ביור נפלא. בדרך כלל התורה אומרת איסור בלב שאדם לא יעשה. האם כן היה צריך להיות כתוב כאן לא יקרא? אבל כאן לא כתוב לא יקרא, כתוב כאן לא יקרע. למה התורה משנה מהלשון הרגיל? אי אפשר להגיד שיש פה איזו חומרה מיוחדת שלא לא לדאוג שגם המעיל לא יקרה לבד מאליו, אלא מה חייבים לומר שעצם האיסור שלא לקרוא את המעיל כבר יודעים ממקום אחר. ואילו פה למה התורה כותבת לא יקרע כדי להוסיף את זה למניין הלווין, שזה יהיה חלק ממניין התרי"ג מצוות, אז התרי"ג מצוות מחולק לרמ"ח מצוות תעשה ושעשה מצוות לא תעשה, כדי להוסיף את האיסור לקרוא את המעיל למניין המצוות, לכן התורה כותבת את זה. ומכיוון שזה לא עצם האיסור, עצם האיסור לא נלמד מכאן, אז לכן התורה לא אומרת לא יקרא, אלא התורה אומרת לא יקרע, זאת אומרת עצם האיסור אנחנו כבר יודעים, רק התורה חוזרת כדי שזה יהיה במניין הלווין. בקשר לזה רש"י מביא שתי ראיות, אחד מהחושן ואחד על בדי אהרון, לא יזך החושן ולא יסורו ממנו שנאמר על בדי אהרון, שזה ראיה לכך ששם זה גם כן כדי להוסיף במניין הלווין. הוא ממשיך הרבי מביא שאף על פי שהיה אפשר להגיד, התורה חוזרת שוב כדי שיהיה שני לווין, כמו שמצאנו בכמה מקומות שרש"י מסביר שהתורה אומרת עוד הפעם כדי שיהיה שני לווין, אבל פה זה לא ככה. פה זה, התורה לא אומרת זה שיש שני לווין, כי לא כתוב לו לזה, אלא יש את עצם האיסור, זה נלמד מלכבוד ולתפארת. זאת אומרת, התורה אומרת שבגדי הכהונה צריכים להיות מכובדים ומפוארים. אז אם כן, משם, אם בגדי הכהונה הם צריכים להיות מכובדים ומפוארים, אני מבין שאי אפשר לקרוא אותם, כי אם קוראים אותם, הם כבר לא יהיו מכובדים ולא יהיו מפוארים. אז את עצם האיסור אני מבין משם. רק שם זה נאמר בלשון חיובית, שבגדי הכהונה צריכים להיות לכבוד ולתפארת. לא נאמר בלשון של לאו, בלשון שלילית, ולכן התורה חוזרת ואומרת לא יקרע, שגם יהיה אסור כלאו במניין הלווין. בהמשך לזה הרבי מביא מחלוקת של רש"י ורמב״ם, איך לפרש את הלאו, האם הלאו מגיע לשיטת הרמב״ם, בגלל שאסור להשחית בכלל בגדי קודש, בדברים שהקדוש ברוך הוא, או שלשיטת רש"י שלומדים את זה מן הכבוד ולתפארת, ולכן צריך להוסיף, אף על פי שלמדתי את זה שכבר אסור מן הכבוד ולתפארת, להוסיף את זה שיהיה גם לשון של לאו, שזה יהיה גם כן כלאו בתורה. אז היום בעזרת השם נלמד שני נקודות הקשורות לאותו שיחה, שאנחנו אפשר להרחיב על זה משיחות אחרות, ובהמשך לזה נלמד את ההערה האחרונה בשיחה, את הפשט בהערה האחרונה בשיחה. הנקודה הראשונה שנתעכב עליה. אז הרב בעצם מסביר שזה שבגדי כהונה אסור לקרוא אותם, אני לא צריך בשביל זה לאו. כתוב לי על בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת, אני מבין שאסור לקרוא אותם, כי בגד קרוע, כל קריאה, לא משנה מה, זה כבר לא כבוד ולא תפארת. אלא מה, גם התורה כותב את זה בשביל להוסיף את זה למניין הלווין. ואי אפשר לומר שזה יהיה בשביל שיהיה שני לווין, והרב לא מרחיב למה אי אפשר לומר בשביל שני לווין. אז בשביל להבין את זה טוב, יש שיחה נפלאה של הרבי בנקודי שיחס חלק חוב זין, שיחה על לפני עיוור לא תיתן מכשול. שיחה יסודית, ששם הרבי מביא את רש"י, שרש"י כותב מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא לתת לאדם שהוא עיוור בדבר, עצה שהינה הוגנת. ולכאורה למה להסביר כפשוטו? לא לתת מכשול לעיוור. מסביר הרבי בשיחה, שדבר ראשון צריכים להבין, איפה בכלל כתוב שאסור להזיק? שאלת השאלות, שואלים את זה הרבה מהחוינים, דבר שהרבה מתעכבים, איפה אני רואה בכלל שאסור להזיק? אם נתבונן בתורה, בשום מקום לא כתוב לי שאסור להזיק למישהו אחר. כתוב לי שאם האדם הזיק צריך לשלם. בשום מקום לא כתוב שאסור להזיק למישהו אחר. אלא מה? מזה שהתורה מביאה תשלומים שאם מישהו הזיק הוא צריך לשלם, התורה מפרטת שנאנשים על כך, אתה מבין לבד שהתורה לא רוצה שיהיה. לכן התורה אומרת להנש את זה, כי לא רוצה שזה יהיה. אז למה התורה לא כותבת שאסור להזיק למישהו אחר? היא לא צריכה לכתוב את זה. עצם זה שהתורה כל כך מדגישה את העונשים, אני מבין לבד שלא צריך לכתוב את זה. אז זה נקודה אחת שאני, ברור לי שלא אסור לי להזיק למישהו אחר, מעצם זה שהשיח בתורה שזה לא יהיה. אז התורה לא צריכה לכתוב את זה, כי התורה כבר כותבת שיש עונשים על מי שהזיק, אני מבין לבד שהתורה אוסרת את זה גם כן. כן, אי אפשר לפרש שלפני עיוור לא תיתן מכשול, בא להגיד שאסור להזיק. שהנה פה זה המקור בתורה שאסור להזיק. לא צריך את זה, זה מיותר. אני מבין לבד שכבר אסור להזיק. אז מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אז אוקיי, אז להגיד שאסור להזיק לא לומדים מזה. אולי נגיד שזה לאו נוסף להגיד שאם מישהו עשה בור לשני, בור כפשוטו. אז יש פה לאו נוסף לזה. גם את זה אי אפשר להגיד. למה? כי מתי אני אומר שיש שני לאווים שהתורה חוזרת? רק אם אין לי ברירה אחרת. אם אין לי ברירה אחרת ואני רואה שני פעמים שהתורה חוזרת ממש על אותו דבר ואני לא יכול להסביר למה, אז אני אומר לעבור עליו בשני לאווים. אבל אם יש לי אפשרות למצוא איזה חידוש בפעם השנייה שהתורה חוזרת, אני חייב להגיד כמו החידוש ולא להגיד שסתם התורה חזרה בשביל להחמיר את זה או בשביל להרבות בלאווים או בשביל השני לאווים. אם כן, אז למה התורה חזרה לפני ולא תיתן מכשול? הרי כבר אני מבין שיש לי את האיסור הזה, ואני מבין שכפתח יש בור, כתוב לי כבר את דיני הבור, אז למה התורה חוזרת לפני עיוור לא תיתן מכשול? לכן רש"י אומר, לא, פה כאן יש לי חידוש, הכוונה היא עיוור בדבר שהוא לא מבין את זה, אז לא לתת עצה שאינה הוגנת לו. לא. עד לכאן השיחה משם. אז מה אנחנו לומדים בעצם מהשיחה הנפלאה הזאת? אנחנו לומדים זה שני דברים. דבר ראשון, הברירה האחרונה זה להגיד להרבות בשני לאווים. אנחנו צריכים להסביר כל דבר שיש בו חידוש ולא להגיד להרבות בשני לאווים. זה דבר ראשון. ודבר שני שאנחנו לומדים מהשיחה הזאת, שיש דברים שמבוארים בתורה שלא צריך להגיד את זה בצורה ברורה. יש דברים שהם כל כך ברורים בתורה שאני לא צריך, התורה לא צריכה לחזור להגיד את האיסור. את שני הדברים האלה אפשר ללמוד גם לשיחה שלנו. התורה אומרת שבגידי הכהונה הם צריכים להיות כבוד ותפארת. אז אם כן, התורה לא צריכה להגיד לא לקרוע את זה. כי אם בגידי הכהונה לכבוד ותפארת, זה ברור שלא קוראים את זה. כי כל קריאה, כמו שרבק מביא בהערה למטה, כל קריאה זה כבר לא כבוד ולא תפארת. כל קריאה מכל סוג שהיא. אז אם כן, זה ברור לי שזה לא צריכים, שאסור לקרוע את זה. אם כן, למה התורה אומרת את זה? לא יקרע. אז אולי נגיד שני להבין. אז שוב, גם את הנקודה הזאת אנחנו עומדים בשיחה שם. אנחנו צריכים לעשות כל אפשרות כדי לא להגיד שהתורה אומרת להרבות בשני לאווים. אין לי סתם סיבה להגיד שהתורה חוזרת, אלא אם כן ממש אין לי ביאור, אז אני אומר שהתורה אמרה את זה כדי להרבות בשני לאווים. אז למה התורה אומרת את זה כאן? כדי להוסיף למניין הלאווים. וכאן בשיחה המוגעת זה לא מופיע, אבל בשיחה הבלתי מוגעת, הרב אמר שילד בן 5 למקרא, גם הוא יודע שיש מניין לאווים, דייג מצוות. אפילו שבתורה זה לא כתוב. אז מאיפה בן 5 למקרא יודע את זה? אז יש את הסיפור שיעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי, הוא אומר לעשיו, רש"י מסביר, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אז ילד בן 5 למקרא שלמד את הסיפור הזה, יודע שיש תרי"ג מצוות, יודע שיש מניין המצוות. אז בשביל זה התורה מביאה לא יקרע בלשון שלו, כדי להוסיף את זה למניין הלאווים. אז הוא מבין שיש מניין המצוות, הוא מבין שיש מניין לאווים, אז אם כן התורה אומרת לא יקרע, לא בשביל להחמיר בשני לאווים, ולא בשביל ללמד אותנו את עצם האיסור, אלא רק בשביל להוסיף את זה למניין הלאווים. אז זה נקודה אחת שלמדים השיחה מחלק חוף זין, שמביאה לנו עומק בשיחה שלנו. נקודה נוספת, בהמשך השיחה הרב מביא מחלוקת של רש"י ורמב"ם על איסור קריאת המעיל. של הרמב"ם זה איסור מיוחד על קריאת המעיל, שכל הבגדי כהונה אסורים לקרוא אותם רק דרך השחתה, ואילו את המעיל אסור לקרוא אותו גם שלא דרך השחתה, כי את איסור הקריאה לפי הרמב״ם לומדים מהפסוק שכתוב שיש להשמיד את עבודה זרה, אבל לא תעשון כן השם לוקחם, דברים שהם לא עבודה זרה, אלא דברים שהם של הקדוש ברוך הוא אסור להשחית. אז מזה לומדים שאסור להשחית את כל בגדי הכהונה, ואת המעיל יש לימוד נוסף שאסור גם לקרוא בכלל. ואילו לפי רש"י אין הבדל, לפי רש"י אסור הכל לקרוא, כי זה לא כבוד ולא תפארת. אז זה מזכיר שיחה נוספת של הרבי, גם בפרשת תצווה, שיחה בחלק חובוב, לקוטי סירס חלק חובוב. מחלוקת רמב"ם ורש"י, אמנם זה לא קשור לאותה מחלוקת גם כאן, לכאורה, אבל יש לנו גם הבנה יותר עמוקה מה זה בגדי הכהונה. בשיחה ההיא בחלק חובוב הרבי למד שכתוב בגדי כהונה מצד אחד, שהם בגדים, בגדי קודש. מצד שני, בבגדים של הכהן הגדול, בהבעת הבגדים הנוספים, במעיל, חושן, אפוד ובציץ, כתוב לכבוד ולתפארת. מה הפשט? האם הפשט שזה תכשיט, שהם צריכים להיות תכשיטים על הכהן גדול, או שזה הפשט שהם בגדים יפים? ובזה יש לנו מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ם. לפי רש"י, העיקר שהם בגדים. ככה הרבי מחדש שם, והרבי מוכיח את זה, שלפי רש"י זה בגדים, רק שהם בגדים שצריכים להיות מכובדים ומפוארים. ואילו לפי הרמב"ם, זה בעיקר, בגדול זה תכשיט. רק שהתכשיט הם בצורה של בגד. מהי נפקא מיני? האפוד לא מוסבר בתורה איך הוא נראה. אז רש"י לומד את האפוד שהוא בגד מלא, רק בגד מלא יפה. ואילו לפי הרמב״ם הוא סוג של גלימה מאחורה, סוג של תכשיט, לא בגד שמקיף את הגוף, אלא רק בגד מאחורה כגלימה יפה, שרק תכשיט נטו תכשיט. אז אם כן יוצא שגם לפי רש"י וגם לפי הרמב״ם, יש לנו את הדגש על הבגדים שצריכים להיות מכובדים ומפוארים. רק שלפי הרמב״ם זה מודגש עוד יותר, שזה ממש תכשיט, שזה צריך להיות שיהיה תכשיט. ואילו לפי רש"י זה בגדים, הכהן הגדול לובש, רק שהבגדים אלו, התורה אומרת שהם צריכים להיות כבוד ותפארת. אבל הנה, מזה שהתורה מדגישה שהבגדים האלה צריכים להיות לכבוד ותפארת, אז בין לפי רש"י, בין לפי הרמב״ם, מוכרחים לומר שהבגדים האלה לא יכולים להיות קרועים. לפי הרמב״ם, בגלל שזה תכשיט, תכשיט לא יכול להיות קרוע. וגם לפי רש"י, שזה בגדי קודש, בגדי כהונה, גם הם לא יכולים להיות קרועים, כי הרי הם לא יהיו כבוד התפארת. אז אם כן, בין כך ובין כך, אני לומד מזה שאסור שהם יהיו קרועים, ואני לא צריך לימוד מיוחד שלב מיוחד, אלא אני מבין לבד שהם לא צריכים להיות קרועים. אז אם כן, אמרנו שתי נקודות בשיחה, בהרחבה משיחות אחרות. נקודה אחת, לגבי עצם זה שלא להרבות בלהבין, ומצד שני שלומדים את זה, אפילו שלא אומרים את זה מפורש, עצם זה שכתוב כבוד ותפארת, אני מבין שלא לקרוא, על דרך זה גם בשיחה של מאיפה לומדים איסור מזיק, עצם זה שהתורה מביאה אנשים, אני מבין שאסור להזיק. ואגב, בסוגריים, זה מזכיר קצת השיחה מחלק בייס, על משל לבן מלך, למלך שהיה לו בן בית, שבן בית לא צריך להסביר לו דברים, ויש דברים שהוא מבין לבד. במקרה, ולכן בני אהרון צריכים להבין לבד, לא להיכנס שטויים. רק בגלל שלא הבינו, התורה מפרטת את זה. זאת אומרת שיש דברים שהתורה לא צריכה לכתוב את זה מפורש, יש דברים שבן בית מבין לבד את החוקים של ארמון המלך, ואותו דבר גם כאן יש דברים שאני מבין את זה מהתורה לבד. לסיום השיעור, בסוף השיחה, הערה של הרבי האחרונה, לפנים השיחה הרבי מדבר על ההוראה, שאסור להסיר את בדי אהרון מהארון, ואומר ספר החינוך שאסור להסיר כדי שכל מיני יהיו מוכנים לנסיעה באותו רגע שאפילו לא שנייה לא יתעכבו. ומה ההוראה מכך? ההוראה שהארון זה משכן התורה. גם יהודי שלומד תורה הוא משכן תורה. הוא יכול לחשוב ליהודי שבזמן שהוא לומד הוא לא צריך לחשוב על יהודי אחר. ועל זה יש הוראה שאפילו כאשר נמצא ארון בקודש הקודשים צריכים להיות מוכנים לצאת מיד ובמהירות. ואם אתה מוציא את הבדים מהטבעות זה כמו שחטת בגדי הכהונה, זה כמו שחטת הארון אפילו. אלא צריך להיות מוכן מיד לצאת. אותו דבר יהודי. כשיהודי שקוע בלימוד התורה הוא צריך להיות מוכן מיד לצאת להביא את התורה בכל זמן ובכל מקום הדרושים, ובאופן של מהירות לעוד ועוד יהודים. ובהקשר לזה הרבי מביא בהערה למטה, הערה 51, ראה פסק דין בנוגע לצדקה גשמית, ומאוד יש להיזהר אם לא ייתן לו מיד, כי עובדה דנח ומשגם זו, ובפרט על פי המבואר במקום אחר, דוות עובדה בשולחונו אורך דמרן, שהוא ספר פסקי דינים בלבד, אומר דרשני. אז ככה בהערה נכתב, אבל בהערה לא הוסבר, מה מבוא במקום אחר, ומה הולך פה בעצם. אז באותה שנה, תופשין המדבייס, הרבי דיבר כמה פעמים על הוורט הזה שנוח משגמזו, לסיפור הזה שנוח משגמזו, גם בפרשת חיי סורי, גם בפרשת וייצא, גם בפרשת תצווה, שזה מקור השיחה שלנו, וגם שנה לאחר מכן, בשיחה של י' שבט טוב שינמד ג', שוב הרבי דיבר על הסיפור הזה שנוח משגמזו, ושם באותו מקום הרבי הסביר את זה, בהרחבה יותר בשיחה של י' שבט טוב שינמד ג', וכנראה לפה הכוונה, על פי המבואר במקום אחר. ראשית כל, השיחה הזאת מגיעה בהמשך לשיחה של 15 בשבט טוב שינמד בייס. 15 בשבט טוב שינמד בייס היה בדיוק שנה אחרי התבררות הפתאומית של 15 בשבט טוב שינמד א', שאז הרבי פתח במבצע תירא, שהגיע הזמן לכבוש את העולם על ידי לימוד תורה. שנה אחרי זה, בטוב שינמד בייס, שוב הרבי עשה התוועדות, והרבי פתח את ההתוועדות שבהקשר לשנה שעברה, שדובר להוסיף בלימוד התורה, אז בהמשך הזה מתעוררים שוב על הוספה בלימוד התורה, גם בנוגע לזמן, גם בנוגע למקום, שלא רק להוסיף בכמות ואיחוד, אלא גם אם יודעים שיש מקום מסוים שזקוק לתורה, צריך להשתדל ולהבטיח שגם לשם יגיע התורה. אז הרב ה-15 בשבט, למד בייס הרב דיבר על זה, ובשבת שלנו, שבת פרשת תצווה, הרב את ההוראה אמר בקשר לזה. והרב בהוראה אמר שלכן צריך לצאת לכל מקום לעשות תורה, כי הרב מבצע תראה זה שבכל מקום יש שיעורי תורה אם צריך, אם שומעים על מקום מסוים לעשות שם שיעור תורה, אז זה בהמשך לאותה שיחה של מבצע תראה, הרב הביא תורה מהשיחה שלנו על בדי אהרון, שאהרון צריך להיות מוכן מיד לצאת. בקשר למהירות, למיידיות, הרב הביא את הדוגמה מהסיפור של נוח ומשגמזו, שכאמור את הסיפור הזה הרב חזר עליו בהקשרים שונים כמה פעמים בשנה הזאת. הפעם הראשונה היה בחיי סורי, טוב שלא מדבס, ששם הרב סיפר את כל הסיפור. הסיפור הוא שהגמרא מספרת מסכת טייניס, שפעם אחת נוח ומשגמזו היה מהלך בדרך לבית חמיב, והיה עמו מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים, בא אני אחד ועמד בדרך ואמר לו, רבי פרנסייני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור, לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצא נשמתו. ובגלל זה הוא קיבל על עצמו כל מיני סיגופים ואיסורים מחמוד על הצלן, ובאמת כל ימיו הוא היה חולה מאז, וכל הגוף שלו היה מפורק, כל הדברים היו חולים בגלל הסיבה הזאת. אומר רבי, מה הסיפור פה? הרי נוח משגמזו היה צדיק גמור עוד לפני זה, ולא רק זה, בוודאי שהוא לא המתין רגע מיותר אחד, אלא הוא עשה זאת בזריזות הכי גדולה. רק הבעיה הייתה שהוא לא זרק את זה והעיף את הכל, אלא פשוט הוא פירק את זה בצורה מסודרת. ועל זה, באותו זמן, יצא נשמתו של אותו אחד. זאת אומרת שהוא עבד לפי ההיגיון, כמו שצריך, הוא עבד במהירות, רק הוא לא עשה איזה דבר בלתי רגיל להעיף את הכל ולהביא לו, אלא הוא פירק את זה בצורה מסודרת. והגמרא מספרת את זה, וזה מופיע בשולחן ערוך, כדי שמאוד יש להיזהר בזה, שלא יבוא לשפיכות הדמים, שימות אני המבקש, אם לא ייתן לו מיד, ואף על פי שבדרך השולחן ערוך לא מביא סיפור, פה הוא מביא, כי זה המקור הכי טוב, מעשה שהיה. ככה הרבי הביא בשיחה שלך יסור על המדבס. אבל בשיחה שיהיו שבטוף של המדגימל, הרבי הוסיף והסביר למה מביא בשולחן ערוך סיפורים. הרי בדרך כלל בשולחן ערוך לא מביאים סיפורים. למה פה בכל זאת מביא את הסיפור? הרבי מסביר שהסיבה שמביא את הסיפור זה כדי פשוט לזרז גם אותנו. מכיוון שזה כזה עניין חשוב, שלא לסבול דיחוי, שצריך להביא את זה מיד, לכן השולחן ערוך מביא סיפור, אף על פי שאין דרכו להביא סיפור, כדי שפשוט נזדרז, ונבין עד כמה חשוב המיידיות, לכן השולחן ערוך משנה מרגילותו, ומביא סיפור, כדי שאכן נביא את זה מיד לעני. על דרך זה יש לומר גם כן בעניין שלנו, הרבי מביא את זה בהערה, כדי להסביר עד כמה חשוב, לפעול מיד, מהירות, לצאת לתת תורה למקום שצריך תראה, ולא להתעכב, אלא לעשות את זה מיד. ולכן הרבי באורה בסוף השיחה, מביא את זה כמו בצדוק הגשמי, שיש מאוד מאוד להיזהר, אותו דבר גם בצדקה רוחנית, ללכת במהירות לכל יהודי ויהודי שצריך.